אני מאמינה שלהרבה מאיתנו יש הר געש כבוי בנשמה. במיוחד כנשים, במיוחד בישראל, במיוחד אחרי אוקטובר. הר געש עוצמתי, גדול, מלא פוטנציאל, אבל חנוק, מקרטע, שבקושי מוציא שן. אולי הוא לא כבוי, אבל בקושי עובד. עשירית מהפוטנציאל שלו. בימים כתיקונם, הר געש מבעבע לבה חמה ומאפנטת. כשהיא נוזלת על האדמה סביב ומתקררת, מתפזרים מינרלים שחודרים לקרקע. הלבה היא מגנט לצלמים ותיירים שרוצים להיות עדים לפלא. כל ספקי התיירות מרוויחים מתעשיית הטיולים למקום. יש אנשים שזה חלום חייהם לפגוש הר געש פעיל כי זה כל כך נדיר, או לטפס על הר קרוב ועוד. וכל מה שהר הגעש עושה, זה פשוט להישאר מישהו במלוא עוצמתו. והלבה נשארת חמה, זוהרת וממגנטת כמו שהיא במלוא עוצמתה. אין מאמץ מיותר, אין לא נעים לי, אין בואו נזהר לא לשרוף אף אחד, אין בואו נצמצם את העוצמה שלי, אין להתחיל משפט בסליחה שכל כך חם פה, אין. פחות מזה אין הרגש. נכון, זה מפחיד, אנשים יכולים להיפגע, במיוחד כשהם עצמם לא זהירים ולא שומרים על עצמם. אבל זה לא התפקיד של הר געש. התפקיד שלו זה להיות מי שהוא. התפקיד של הלבה זה להיות מי שהיא. אני לא יודעת מה השנים הקרובות יביאו איתן, אבל אני מרגישה שהארבע האחרונות קצת קיבו לי את הר געש. קיררו את הלבה. והר געש חנוק הוא לא הר געש במלוא תפארתו. לא אצלי ולא אצל אף אישה אחרת שרוצה באמת להתהלך בעולם במלוא תפארתה ועוצמתה. אני כותבת את זה ומקריאה לכם את זה ומרגישה פרפרים בבטן שזה כבר סימן טוב. מגיע לנו לפעפע ולהוציא את כל החום, תעוזה, תשוקה וחיות שיש בנו לפני השטח. זה נקרא לחיות. ואני מאתגרת אותך שאם מזדהית אפילו עם חלק מהטקסט הזה, לשלוח לי הודעה, להגיב, לכתוב לי ולתת ללבה שלך לצאת קצת החוצה. איפה היית רוצה להביא את עצמך יותר? מה בא לך לעשות השנה? איפה בא לך להיות יותר נוכחת? איזה חלום הולך לקבל פוקוס ב-2024? מה מרגש, מדליק, מפעפע או מניע אותך ואת רוצה לתת לו יותר מקום? הלוואי וכולנו נרשה לעצמנו להיות יותר אש. בניגוד לטבע, הר געש בלב של אישה יכול לעשות הרבה טוב בעולם הזה. מה דעתכן? את הפוסט הזה כתבתי אחרי שהתחלתי את 2024 קצת מעורבבת. מסיבות אובייקטיביות כמובן, אבל גם מסיבות אישיות. כי אני מרגישה שכבר תקופה, אני לא חדה כמו שאני מכירה את עצמי, אני עוברת איזה משהו, אני עוברת הרבה דברים. ויחד עם האנרגיה החדשה שהשנה הזאת הביאה אותה, 24, משהו לא הקליק לי. כאילו הרגשתי שמשהו לא נסגר, וכזה כמו מעדתי אל תוך השנה החדשה, לא חדה ולא בהירה ולא מפוקסת כמו שאני יודעת שאני יכולה להיות. ושוב, כולנו עוברים עכשיו המון המון דברים, אבל עדיין הרגשתי שיש משהו בחוויה האישית שלי שאני רוצה לדייק. וכשהבנתי מה זה, אמרתי, אין כמו הפודקאסט כדי לעזור לי לעשות את זה. עד כדי כך שלא יכולתי לחכות להזדמנות במחאות האידיאלית הטובה לשבת עם מיקרופון ולהקליט לכם, כך שאני יושבת באוטו עם הטלפון כדי להקליט את הפרק הזה, שהולך להיות חלק מסדרה של פרקים, הפרקים הבאים בפודקאסט, שיעסקו בעיבוד השנים האחרונות. לא רק בשבילי, שזה גם חשוב, אלא בשביל כולנו. אני מרגישה שמשהו בקפיצת זמן הזאת בין 2020 ל-2024 לא עובד כמו שצריך, לא אישית עבורי וגם לא קולקטיבית. ואני רוצה לעשות סקירה כזאת של השנים האחרונות דרך הסיפורים האישיים שלי, אבל אני מקווה שדרך הסיפורים שאני אביא ודרך החוויות שעברתי ודרך תובנות שאספתי במהלך הדרך, אני אוכל גם להעביר איזשהו מסר, לעורר השראה, לתת רעיונות, ובכך לעזור לעצמי, ואני מקווה שאולי גם לעזור למישהי שתשמע איזה פרק ותיקח איזה תובנה, ואני מקווה שתשתפו אותי בחלק מהתובנות והסימונים שאולי יפלו במהלך הדרך. את ההשראה לעיבוד הזה קיבלתי מכמה מקורות. מקור אחד מאוד משמעותי היה מאמנת קנדית שאני אוהבת ועוקפת אחריה בעצם מאז 2020, קוראים לה מלאני אן לייר, והיא אישה מדהימה, צפיתי בהתפתחות המטאורית שלה בשנים האחרונות, ואחת לכמה זמן היא עורכת מאסטר קלאסים חינמים כאלה. והצטרפתי לאחד המאסטר קלאסים האחרונים שהיא עשתה, שבהם היא דיברה על ליפ ייר. ליפ ייר בעברית זה שנה מעוברת. בעצם שנה מעוברת לועזית קורית כל 4 שנים, כשנוסף יום אחד בלוח השנה, ולכן היא קיימה את המאסטר קלאס סביב התאריכים האלה, כשהוא הסתיים, השיעור האחרון, מה שנקרא, היה ב-29 לפברואר. היא דיברה על הרבה דברים במאסטר קלאס הזה, אבל מה שגרם לגלגלים שלי ממש להסתובב, היה בעצם הרגע להתבונן על מה קורה כל 4 שנים בחיים שלי. והאם אני מזהה איזה שהם תחנות משמעותיות או קפיצות משמעותיות דווקא בחלונות זמן האלה. והאמת היא, גיליתי שכן. ואני מזמינה אתכן גם לחקור אחורה ולהסתכל שנייה, מה קרה ב-2020? מה קרה ב-2016? מה קרה ב-2012? ואולי אפילו אחורה. כי יכול להיות, אולי לא, אבל יכול מאוד להיות שתגלו תחנות או קפיצות בזמן מאוד משמעותיות, שכמו פתחו את הפרק הבא למסע שלכם. אז אני אתחיל רגע בלתת כותרת לפרקים הקודמים בסיפורנו, לפני שאני אצלול לתוך הפרק האחרון שהוא 2020 עד 24, כי אני מרגישה שזה חלק בלתי נפרד מלהבין את הסיפור שלי. וכרגע אני מספרת אותו דרך פרקים של 4 שנים, לפני שאני אתן לכם הצצה למה שאני חושבת שיהיה הפרק הבא בסיפור שהוא 24 עד 28. אז 2012, אם אני אתחיל משם רגע, הייתה השנה שבה נכנסתי להיריון עם איילה. היום עוד מעט בת 11. וזה ציון דרך משמעותי מבחינתי, כי לפני זה התעסקתי באיפור. אני לא יודעת מי מכן יודעת את זה, שעד 2009 שירתתי בקבע בחיל הים, כחובלת, קריירה צבאית. ידעתי שאני הולכת כזה לעשות מסלול, עד שהבנתי שלא, שזה סיפור כזה בזכות עצמו, שאני מספרת הרבה. והלכתי לקצה השני, וזה באמת להתעסק באיפור, וידעתי שזה כנראה יהיה זמני, לא הרגשתי שזה ייעוד חיי, אבל עדיין זה היה מאוד מדויק לי כשזה היה מדויק, עד אשר זה לא היה יותר מדויק. והתאריך הזה, או השנה הזאת של שנכנסתי להיריון עם איילה, היה כמו הזמנה לשינוי. אני ידעתי שיש דדליין למתי אני עוברת פאזה. ובאמת עם הלידה של איילה נולד גם העסק הזה, וככה קל לי לספור גם בין כמה עסק, כי זה באמת, אני זוכרת אותה ממש פצפונת תינוקת בת כמה חודשים, שאני כבר עושה את הסרטונים הראשונים שלי. אז זו הייתה תחנה משמעותית בזמן, ההחלטה לשינוי. ההבנה שאני הולכת לעשות טרנספורמציה, מה שפתח את הפרק החדש של חיי, והביא אותי למסע בפני עצמו. אני יכולה ממש לתאר כל שנה וההתפתחות שלה. 2013 הייתה מעין שנת מעבר כזאת, שעשיתי כל מיני דברים שהובילו אותי ב-2014, להשיק את אפקטיב ואת התוכנית הראשונה ואת הליוויים הראשונים. ב-2015 כבר לעשות מימון אומנים לספר, ו-2016 נפתח הפרק הבא ביציאה של הספר. הספר אפקטיבית יצא לאור רשמית מהדורה הראשונה ב-2016. תחנה שנייה. בעצם יש משהו סימבולי בהוצאה של הספר שכמו פתח את הפרק של 4 שנים הבאות, שעסקו כל כולן באפקטיב ואפקטיביות וכל התוכניות ליווי והכנסים ובוקר אפקטיב. הייתה שנה, אני חושבת שזה היה ב-2019, שבאמת כל, אפילו פחות מריבון, כל איזה חודש-חודשיים, עשיתי אירועים וסדנאות וכנסים, והיינו מלא בחוץ ופגשתי מלא אנשים, והיה לנו מועדון ומפגשים, ובאמת, טירוף. וזה היה הפרק הזה של אפקטיבית, של הספר, שכל מה שבא בעקבותיו. ואז הגענו לפרק של 2020. ובכוונה אני לא מרחיבה על הפרקים הקודמים, לא שהם לא חשובים, אלא אני מרגישה שהם מאוד ברורים לי. אני מבינה מה היה שם, אני יודעת בדיוק מה עשיתי, אני יודעת מה הצעדים שהובילו לשם, זה מאוד מעובד בתודעה שלי. אני זוכרת מי הייתי, מה היכולות שלי, מה למדתי, איזה לקחים הפקתי ומה הוביל למה. ואלה פרקים שאני גאה בהם וגם מאוד למדתי מהם. ואז הגיע 2020, וכמו כולנו, גם אני חוויתי את ההתנגשות המאוד חזקה במציאות במרץ 2020. עכשיו, אני אכנס יותר לעומק ברצף האירועים שקרו מהרגע הזה ועד 24, כי משהו בפרק הספציפי הזה של הארבע שנים האחרונות, הוא דווקא לא מעובד אצלי טוב. כשאני אכנס לאובי הסיפורים, אתם תראו שהיה כזה רצף אירועים אינטנסיבי, כולל מעברי דירה ברבים, כולל הריון, לידה, עבודה מהבית, תינוקת על הידיים, עוד הריון, הפלה, נסיעה לחול, כאילו באמת רצף אירועים בלתי יאומן, המון אתגרים, המון התמודדויות אישיות, כלכליות, הוריות, שבעצם רק עכשיו אני מצליחה לנשום רגע, להסתכל אחורה ולהגיד, פאק, וואט, מה, איך, מי, מה זה היה? מי יצאתי מהצד השני של כל הבלנדר הזה? ובאמת להבין מי גדלתי להיות, מה צמח ממני, מה הטרנספורמציה שעברתי. כשדיברתי על זה קצת עם רון וניסיתי לתת שם לפרק הזה, כי הפרק הראשון היה השינוי או הבחירה, והפרק השני היה הספר ואפקטיבית, אז מה זה הפרק הזה? רון צחק ואמר, אוקיי, זה הבלנדר. זה הפרק. אז אמרתי לו, אני לא יודעת, אולי אנחנו נבחר שם יותר חיובי. באימוג'ים הייתי בוחרת את האימוג'י של הפרפר. זה שהיה בגולם, בקוקון שלו, אבל התפתח ועבר טרנספורמציה מטורפת כדי לצאת מהצד השני משהו אחר. וזה מה שאני מרגישה שקרה לי בארבע שנים האלה. נכנסתי אישה אחת ב-2020 למסע הזה, ב-2021 כשגם נכנסתי להיריון, גם נכנסתי לגולם שלי ולקוקון במערה שלי בקיבוץ, ונשארתי שם די הרבה זמן, אבל משהו בי מרגיש שעכשיו נפתחות הכנפיים ואיזה פרפר יוצא החוצה. וכדי להבין מה קרה שם בתוך הגולם, אני חייבת רגע לצלול הסיפורים ולדבר אותם בקול רם, ולשתף את הדברים הנעימים יותר והנעימים פחות, ובעצם מה למדתי מכל האתגרים בדרך. חלק מהסיפורים מעובדים, אני כל התקופה הזאת, בצורה מאוד מעניינת, נפגשתי כמעט כל שבוע עם שחר המטפל שלי. בעצם הגעתי אליו פעם ראשונה בפורמט זוגי בכלל עם רון בסוף 2019, והלכנו לכמה פגישות והיה מצוין, והצטיידנו בכלים זוגיים מהממים. שחר באמת, שחר רז גאון, מטפל בחסד, מלמד כל מה שקשור לטיפול זוגי ומכשיר מטפלים. באמת, אם יש לכם הזדמנות, תלמדו ממנו. ובגלל שכבר הכרתי אותו וסיימנו את הטיפול הזוגי, אז ב-2020, כשנכנסתי בקיר בטון, אז בהתחלה עוד איכשהו הצלחתי להתמודד, אבל כבר במשהו בסביבות מאי הרגשתי שאני קורסת תחת נטל החרדה וההתמודדות לבד, בעצם סוג של בתוך הדבר הזה. ומאז התחלתי לפגש איתו באופן קבוע ברמה האישית, וזה כמעט ארבע שנים, בעצם כמעט כל התקופה הזאת שבה אני בגולם ובהתפתחות ובשינויים ובטרנספורמציה, כן היה מישהו שעזר לי לראות את הדברים מבחוץ ולאבד אותם, כי באמת בלי זה אין לי מושג איך הייתי מתמודדת. יש לי כלים, יש לי חברות, יש לי יתרון, יש לי מעגלי תמיכה, אבל זה הביא משהו מרפא נוסף לתוך המרחב הזה, ועדיין אני מרגישה צורך כמו לחתום את הפרק הזה. ואני כמו עושה את הפרק מבוא עכשיו לסיפור, גם כדי להציף את זה בפניכם, בפני מי שמקשיב, איך נראו 4 שנים האחרונות עבורכם? מה קרה? איך התפתחתם? איזה בחירות נעשו? איזה שינויים קרו? איך התמודדתם? מי יצאתם מהצד השני? ואני כן חושבת שיש משמעות ברפלקציה הזאת, כי אם אנחנו לא מצליחים לייצר את המומנטום הרצוי בחיים, הרבה פעמים זה כי יש איפשהו חצץ בדרך, משהו במחאות מלוכלך בכביש או סתום בצינור, שרוכים, אני אומרת, השרוכים לא קשורים ואנחנו כזה מועדים עליהם. צריך שנייה לסדר את זה, לסדר את זה במובן של לנקות מהדרך, לקשור עם סרט יפה, לקחת מה שנכון לנו ולשחרר את השאר. וזה מה שאני מקווה לעשות פה בשיחות האלה. אז אני אשמור את הסיפור הראשון לפרק הבא. זה באמת היה רק איזה טיזר קטן ומבוא וכזה מבט על לפרקים הבאים. אני בעצמי סקרנית לראות מה יצא לי מהפה תוך כדי שאני מדברת על הפרקים האלה ועל הסיפורים, ובאמת יש כמה סיפורים ספציפיים כאלה שקרו ב-23 ולאו דווקא ב-21. אני מתה להגיע לסיפורים של 23, כי באמת באמת יש באמת טירוף, באמת אני וואו, אני אשמור את זה, אני אתאפק ואני אספר את זה כרונולוגית כדי שאני אעבור על הדברים החשובים. מי שלקוחה שלי או שהייתה איתי בכל מיני מרחבי אימון וכולי, אולי שמעה ממני חלק מהסיפורים, יש כאלה שלא סיפרתי בכלל, אז אני מניחה שאני אחדש לכם. יש קבוצה מסוימת של נשים שממש חוותה איתי את כל הדברים האלה בלייב. בקיצור, אני ממש מקווה שזה יהיה סיפור מעניין בהמשכים. ומה שממש ידרבן אותי להמשיך לשתף ולא לוותר על הפרטים הג'וסיים, זה אם תהיו איתי בדבר הזה, תכתבו לי בחזרה, שתפו אותי מה לקחתם, אפילו מהפרק הזה שהוא מבוא, אם עשיתם את הרפלקציה על הקפיצות של 4 שנים, מה לקחתם מזה? דבר אחרון, התחלתי בזה שאמרתי שחלק משמעותי במה שהוביל אותי לדבר הזה, זה המאסטר קלאס של מלני. הדבר השני, שאיתו אני אסיים, זה קבוצת נשים מדהימה שנמצאת בחיים שלי, כל אחת בנפרד, כבר המון המון שנים, אבל באמת רק לפני שנה אני בחרתי לאגד אותם ביחד, ומאז אנחנו בקשר הרבה יותר צמוד, ולאחרונה גם התחלנו להיפגש, והם ככה, ממש לאחרונה, בפגישה האחרונה שלנו, נתנו לי בראש באופן הכי אוהב שיש, כן? כמו שחברות יודעות לעשות, ועודדו אותי לפתוח את הברז הזה, את הצינור הזה, את השצף הזה, את המילים האלה. אז אתם יודעות מי אתן, ותודה על הדחיפה. אני אוהבת כל אחת ואחת מכן. ואני סקרנית לבאות ולראות מה הפרקים הבאים יביאו. ותגידו לי, מה אהבתם ומה לקחתם גם מפרק המבוא הזה? ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים.